today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום רביעי ג' באדר שני תשפ"ד דלת. מסכת בבא מציע דף י' דלת, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יהיה אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליך בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ג' אלפים תף י' ג' סוף בניין בית המקדש השני, שהושלם היום. כאמור בספר עזרא פרק ו' פסוק ט' ו'. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ולוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. אמן כן יהי רצון. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם במקום לעינינו נקמד המעבדה ושפוך תעמוד לנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב. בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי, ועד כל כלל ישראל ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה, אמן כן יהי רצון. שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש. מה טוב שפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי. להבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. פרק תהילים ליום רביעי, פרק פי. למנצח לשושנים עדות לאסף מזמור רואה ישראל האזין הנועק הצון יוסף יושב הקרובי מופיע לפני אברהם ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך הולכה לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך וניבשע, אדוינו אלוהים צבאות עד מתי עשנת בתפילת עמך. החלתם לכם דימה ותשכמו בדמעות שליש, תשימנו מדון לשכנינו ואויבינו ילגו למו. אלוהים צבאות השיבנו והאר פניך וניבשע, גפן ממצרים תסיע תגרש גויים ותתאה. פינית לפניה ותשרש שורשיה בתמלא ארץ, כסו ערים צילה בענפי הארזי אל, תשלח קציריה עד ים ואל נער יונקותיה, למה פרצת גדריה בערו הכל עוברי דרך, יחרסמנה חזיר מיער וזיס שדה ירענה, אלוהים צבאות שובנה, הבט משמיים וראה ופקוד גפן זאת, וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן אימץ תלך, שרופה באש כסוכה מגערת פניך יובידו, תהי אתך על איש ימיניך, על בן אדם אימץ תלך, ולא נסוג ממך, תחיינו ושמך נקרא, אדוינו אלוהים צבאות השיבנו, אער פניך וניבשע. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה ריאו לאדוינוי כל הארץ, עבדות אדוינוי בשמחה בואו, לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, בצול מריתו בואו שערה בתודה חצרותיו, בתהילה הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, ודור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל. הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה מהפעלה לאורם משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י' ג' במסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה, הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, ממתי חל שיעבוד נכסים בשטר ההלוואה? והתשובה, לרב אסי בשטר הקנאה חל השיעבוד מיד ובשאר שטרות רק מזמן ההלוואה, ולאביי בכל השטרות חל השיעבוד מיד. שאלה שנייה, מדוע צריך לקבוע יום אחיד לראש השנה למלכים? והתשובה, לרשי כדי שאם יש עדות על שטר ועדות על זמן ההלוואה ומצויים בשטר תאריך למניין שנות המלך, נדע אם ההלוואה קדמה והשטר כשר או שהשטר מוקדם ופסול. לתוספות, כדי שלא יטעה הסופר בידיעת זמן עמידת המלך ביום אחד ויכתוב באותו יום את השנה הקודמת למניין שנות המלך. שאלה שלישית, מצא שטר חוב שיש בו אחריות נכסים, האם יחזיר ומדוע בתשובה? לא יחזיר, לרבסי מחשש שמה כתב ללוות בניסן ולא לבעל תשרי, ולאביי משום חשש לפיראון ולקנוניה, ולשמואל מחשש לזיוף. שאלה רביעית. מצא שטר הקנאה, האם יחזיר בתשובה? לרבסי כן, לאביי ושמואל לא. שאלה חמישית, מצא שטר חוב, והחייב מודע, האם יחזיר בתשובה? לרבסי ואביי לא יחזיר, ולשמואל אליבא דאביי כן יחזיר. והשאלה האחרונה על דף י"ג הייתה, מצא שטר שאין בו אחריות נכסים לרבי מאיר, האם יחזיר ומדוע? ועל תשובה יחזיר, לרבסי ואביי משום שהחששות הנזכרים אינם שייכים ללא שיעבוד נכסים, ולשמואל מפני ששטר שאין בו אחריות נכסים אינו גובה גם מבני חורים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית אתמול בתלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי, עיקר ותורף העניין של לשמוע התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע ג' באדר שני תשפ"ד, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף י' ד' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ג' עמוד ב', בשורה הראשונה בעמוד, מן המילים אמר רבי אלעזר מחלוקת בשאין חייב מודה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. למדנו ליל בדף י' ב' עמוד ב' במשנה, שעסקה בדין מציאת שטרי חוב. מצא שטרי חוב שמצד עצם המציאה יש בהם חיוב השווה מחמת שיש בהם סימן, אבל אין המוצא יודע האם מן המלווה נפל קודם הפיראון או מהלווה נפל אחר הפיראון. אם יש בהם אחריות נכסים, אם נכתב בשטר שהלווה משעבד את נכסיו למלווה לצורך פיראון החוב, לא יחזיר המוצא את השטר למלווה, משום שבית דין נפרעים מהם, בית דין גובים את החוב מקרקע לקוחות ויש לחשוש שמא יש פסול בשטר ויגבו בית דין את הקרקע שלא כדין. אבל אם אין בהם אחריות נכסים, יחזיר המוצא את השטר למלווה, משום שאין בית דין נפרעים מהם, בית דין לא גובים את הקרקע מהלקוחות. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים בין כך ובין כך, בין אם נכתב בשטר שהלווה שיאבד את נכסיו למלווה, ובין אם לא נכתב כך בשטר, לא יחזיר המוצא את השטר למלווה, מפני שבית דין נפרעים מהם, גובים את החוב מקרקע לקוחות. כיוון שרבנן סוברים שאחריות טעות סופר, כלומר שבכל הלוואה משתעבדים נכסי הלווה לפיראון ההלוואה, וגם אם לא נכתב בשטר אחריות, הרי זו מחמת טעות הסופר ולא מחמת שלא ישתעבדו הנכסים. וכיוון שנאבד השטר, יש לחשוש שיש בו פסול, והוא אינו ראוי לגבות בו קרקעות. והביאה הגמרא מחלוקת המוראים בפירוש המשנה. כעת, הביאה הגמרא המוראים אחרים שגם כן נחלקו בפירוש המשנה. אמר רבי אלעזר מחלוקת רבי מאיר וחכמים, האם בשטר שאין בו אחריות נכסים אפשר להחזירו למלווה? היא באופן שאין החייב אין הלווה מודה בחובו, אלא טוען שהשטר מזויף. ורבי מאיר סבר שטר חוב שאין בו אחריות נכסים שלא נכתב בו שהלווה משעבד את קרקעותיו לצורך פריאת החוב, אינו גובה בו לא ממשעבדה, לא מקרקעות שמחר הלווה ללקוחות לאחר ההלוואה, ולא מבני חרי, ולא מקרקעות שברשות הלווה. ומחמת כן, אין סיבה שלא להחזיר את השטר, שהרי השטר אינו ראוי כלל לגבייה, ומה שמחזירים אותו למלווה הוא רק משום שהשטר ראוי לשמש את המלווה ככיסוי לפלוחיתו. ורבנן סברי, חכמים סוברים ממשעבדה הוא דלא גבי, אבל מבני חרי, מיקבא גבי, כן גובים על ידי השטר, וכיוון שהשטר ראוי לגבייה, אין מחזירים אותו למלווה, משום שמחמת הנפילה, מחמת שעבד לו השטר, אנחנו חוששים שמה השטר מזויף כדברי הלווה. אבל כשהחייב מודה בחובו, כשהלווה מודה בחוב, דברי הכל יחזיר המוצא את השטר למלווה, ולא חיישינה לפיראון ולקנוניה, ולא חוששים שמה פרה הלווה את חובו, ומה שהוא מודה בחובו זה קנוניה שהוא עשה עם המלווה להוציא את הנכסים מיד הלקוחות, לא חוששים לזה, אלא אנחנו אומרים שהודעתו אמת, ומחמת הודעתו מחזירים את השטר למלווה בכדי שיקבה בה את חובו. ומה שלא חוששים שמה כתב הלווה את השטר בניסן ולא לבא תשרי ויפסידו הלקוחות שלא כדין, היינו משום שרבי אלעזר סבר כמו רבסי ומעמיד את המשנה בשטרי הקנאה, שבהם למרות שלא הייתה הלוואה בזמן כתיבת השטר, חל השיעבוד בזמן כתיבת השטר. ולכן כשהלווה מודה בחובו, אין שום חשש ומחזירים את השטר למלווה לגבות את חובו. אבל כשהלווה טוען שפרה או שלא לבא כלל, חוששים לדבריו ואין מחזירים את השטר למלווה. ואף על פי שרבי אלעזר לא חושש לפיראון, זה עם הלווה לא טוען פרוע. אז אין בית דין חוששים לזה, אבל כשהלווה טוען כך, חוששים לדבריו. כך מסביר הריטב"א. רבי יוחנן אמר מחלוקת רבי מאיר וחכמים, האם בשטר שאין בו אחריות נכסים אפשר להחזירו למלווה? זה כשחייב, כשהלווה מודה שלווה ולא פרה. רבי מאיר סבר שטר חוב שאין בו אחריות נכסים שלא נכתב בו שהלווה משעבד את קרקעותיו לצורך פריאת החוב, ממשעבדה הוא דלא גבי. אמנם אין גובים בו מקרקעות הלווה שנמכרו ללקוחות, אבל מבני חרי, מנכסים בני חורין שמצויים ביד הלווה, נקבא גבי. כן גובים, ומשום כך, כיוון שלא נכתב בשטר שיעבוד נכסים, מחזירים למלווה, כיוון שאין בזה הפסד ללקוחות. ומה שהמלווה גובה מהלווה הוא ודאי כדין, שהרי הלווה מודה שלווה ולא פרה. אבל אם אין בו אחריות נכסים בשטר, גם לרבי מאיר לא יחזיר אף על פי שהלווה מודה בחיובו, כמו מבואר בתחילת המשנה, כיוון שאנחנו חוששים לפיראון ולקנוניה. ברבנן סברי, חכמים סוברים שגם שטר שלא נכתב בו שיעבוד נכסים ממשאב דינמי גבי. אפשר לגבות גם הלקוחות שקנו קרקעות מהלווה, משום שהם סוברים חכמים אחריות טעות סופר, כמו שהתבאר לכמן בדף י' עמוד א', ההלוואה הייתה על דעת שישועבדו הנכסים, ומשום כך למרות ששניהם מודים שהחוף קיים, אין מחזירים את השטר למלווה מחשש שמא החוף פרוע, והודעת הלווה עם אחמת קנוניה שעשו הלווה והמלווה ביניהם, לגבות את הקרקעות מהלקוחות שלא כדין. ואומנם מלבד החשש הזה של פיראון וקנוניה, אם מדובר בשטרות שאינם שטרי הקנאה, יש לחשוש גם שמא נכתב השטר בניסן ולא נעשתה הלוואה בפועל התשרי, והשטר מוקדם ופסול, שהרי רבי יוחנן סובר בשטרות אילו שהשיעבוד חל רק בשעת ההלוואה בפועל, כמו שמוכח מהסוגיה לקמן דף י"ז עמוד א', אלא שיותר היה נראה לרבי יוחנן להעמיד בשטרי הקנאה ששיעבודם חל כבר בשעת הכתיבה של השטר, ולא מחזירים אותם רק מחמת החשש של פיראון וקנוניה, כך מסביר הריטב"א. אבל כשאין החייב מודה, כשהלווה לא מודה בחיובו, אלא טוען שלא לווה, או אפילו מודה שלווה, אלא שטוען שפרה את חובו, דברי הכל, בין רבי מאיר ובין חכמים סוברים, לא יחזיר המוצא למלווה את השטר, משום שחיישינה לפיראון כדברי הלווה. אומר השיטה מקובצת, שאין חייב מודה שנאמר כאן, לא דומה לאין חייב מודה שנאמר בדברי רבי אלעזר. בביור הדברים של רבי אלעזר שאמר שמחזירים את השטר ללווה על כורחה, היינו מטעם שטענת הלווה היא מזויף ולא פרוע. ולכן אין הלווה יכול לתבוע את השטר כדי לצור בו על פי צלוחיתו. אבל לרבי יוחנן שהשטר אינו חוזר למלווה, אפשר לפרש גם באופן שהלווה טוען שהשטר פרוע. לילו התוסות צ'אנץ בייר, של רבי אלעזר אין חייב מודה, פירושו שהלווה לפנינו ואינו מודה אלא כופר בחיובו, ומה שאין מחזירים את השטר הוא רק מחמת טענת הלווה, שהרי רבי אלעזר אינו חושש לפיראון, וגם לחשש מזויף אין לחוש כדי שלא נחזיר את השטר למלווה, כי אם נחזיר את השטר למלווה, הוא יצטרך לקיים את השטר, ואם אכן הוא יקיים ויאמת את חתימות העדים יגבה, ואם לא יקיימנו לא יגבה. ואילו לרבי יוחנן אין חייב מודה, הכוונה שלא שמענו אותו שהוא מודה, וגם באופן שהוא שותק או איננו לפנינו, אין מחזירים את השטר, מפני שרבי יוחנן חושש לפיראון. מביאה הגמרא ברייתא שנאמר בה כשיטת רבי יוחנן, ויש להקשות ממנה על דברי רבי אלעזר ושמואל. תניא קבתי דרבי יוחנן, יש ברייתא שנאמר בה כשיטת רבי יוחנן, ומברייתא זו ישנה טיובתא דרבי אלעזר בחדה, וטיובתא דשמואל בתרתי, קושייה אחת על דברי רבי אלעזר, ושתי קושיות על דברי שמואל. בדברי הברייתא הם מצא שטרי חוב ויש בהם אחריות נכסים, אף על פי ששניהם מודים, אף על פי שהמלווה והלווה מודים שהחוב עודנו קיים, לא יחזיר המוצא את השטר לא לזה ולא לזה, לא למלווה ולא ללווה, מפני שאנחנו חוששים שמה נפרע החוב, השטר נפל מיד הלווה, אלא שעשו ביניהם קנוניה שהלווה יודה בחוב ויגבו מהלקוחות שלו כדין, ודין זה הוא בין לרבי מאיר ובין לרבנן. ממשיכה הברייתא, אבל אם אין בהם אחריות נכסים, הדין תלוי בלווה, דהיינו בזמן שהלווה מודה שלווה ולא פרה, יחזיר למלווה, כיוון שזהו שטר שלא נכתב בו שיעבוד הנכסים, ולא שייך בו הפסד ללקוחות, ואילו מה שהמלווה גובה מהלווה, זוהי גבייה כדין, שהרי הלווה מודה שלווה ולא פרה, ובאופן שאין הלווה מודה בחיובו, כגון שאומר שלא לווה מעולם, או שמודה שלווה אבל טוען שפרה את חובו, לא יחזיר המוצא את השטר לא לזה, לא למלווה ולא לזה ולא ללווה, דברי רבי מאיר. וטעמו, משום שהיה רבי מאיר אומר, שטרי חוב, שיש בהם אחריות נכסים, גובה מנכסים משועבדים, כיוון שנכתב בשטר שהקרקעות משועבדות לגביית החוב, ובשעת קניית הקרקעות ידוע לקוחות שהם קונים קרקע משועבדת לגביית החוב, וקיבלו על עצמם את הסיכון הזה. ושאין בהם אחריות נכסים, גובה רק מנכסים בני חורין שברשות הלווה, כיוון שלא נכתב בשטר שהקרקעות משועבדות לגביית החוב, ובשעת קניית הקרקעות לא ידוע לקוחות שהן משועבדות לצורך גביית החוב, ולכן הוא חילק בברייתא בדין השבת השטר בין שטר שיש בו אחריות לשטר שאין בו. וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה, שטר שנכתב בו שיעבוד קרקעות ושטר שלא נכתב בו שיעבוד קרקעות גובה מנכסים משועבדים, כיוון שאחריות טעות סופר, כמו שתבאר הגמרא לקמן בדף י"ד עמוד א', והדבר ידוע לכל שכל הלוואה היא על דעת הקרקעות של הלווה שמשתעבדים לצורך פיראון החוב. ועל דעת כן קנו הלקוחות את הקרקעות מהלווה. ולכך הם סוברים שגם שטר שאין בו אחריות נכסים, דינו כשטר שיש בו אחריות נכסים, שמבואר בתחילת הברייתא שלא יחזיר כלל אפילו שניהם מודים, כיוון שאנחנו חוששים שהשטר פרוע, ועשו הלווה והמלווה קנוניה ביניהם לגבות מן הלקוחות. ואם כן, דברי הברייתא הם כדברי רבי יוחנן שהעמיד מחלוקת רבי מאיר ברבנן במשנתנו באופן שהלווה מודה בחובו, והמחלוקת האם אפשר לגבות מהלקוחות על ידי שטר שלא נכתב בו שיעבוד נכסים, ולכך יש לחוש לקנוניה, או שאין גובים מהם, ולכך לא שייך חשש קנוניה, וממילא יהיה קשה מדברי הברייתא על דברי רבי אליעזר ושמואל, במפרט את הגמרא את הקושיות מן הברייתא הזו. מה שאמרנו תיופתא דרבי אלעזר בחדה, שיש קושייה אחת על דברי רבי אלעזר, היינו כלפי מה דאמר על מה שאמר רבי אלעזר של רבי מאיר שטר שאין בו אחריות נכסים אינו גובה מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין. ומשום כך מחזירים שטר זה למלווה, אף אם הלווה טוען שהשטר מזויף, כיוון שהוא ראוי רק לצור על פי צלוחיתו, לשמש כמכסה לצלוחית, בתור נייר. וכן מדי כאמר רבי אלעזר, שבין לרבי מאיר ובין לרבנן לא חיישינן לקנוניה, ומשום כך כאשר הלווה מודה בחיובו, מודים רבי מאיר ורבנן שגם בשטר שיש בו אחריות נכסים מחזירים אותו למלווה והוא יכול לקבות בו מהלקוחות, ולא חוששים שמא החוב נפרע ומה שהודה הלווה זה קנוניה בינו לבין המלווה להוציא את הקרקע מהלקוחות שלא כדין, לא חוששים לזה, ואילו בברייתא קטני, בברייתא מבואר, ממה שנאמר שהיה רבי מאיר אומר שטרי חוב שיש בהם אחריות נכסים גובה מנכסים משועבדים, שדווקא בשטרות שיש בהם אחריות נכסים גובה מנכסים משועבדים. אבל שטר שאין בו אחריות נכסים, אמנם ממשבדי, מקרקעות שנמכרו ללקוחות עודה לא גבי, מהם לא גובים, מבני חורין, אבל מנכסים בני חורין שברשות הלווה, מגבה גבי, כן גובים, ולא כדברי רבי אלעזר, שבייר בדברי רבי מאיר, שאין גובים כלל בשטר הזה. וכמו כן קשה, מידה קטני מהמבואר בדברי הברייתא, שבין לרבי מאיר ובין לרבנן חיישינה לקנוניה. דקטני, שרי נאמר בתחילת הברייתא, מצא שטרי חוב ויש בהם אחריות נכסים, אף על פי ששניהם עודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה, משום שאנחנו חוששים שמה החוב כבר נפרע והשטר נפל מיד הלווה, אלא שעשו המלווה והלווה קנוניה ביניהם שהלווה יודה בחובו, ויחזירו את השטר למלווה, ואז המלווה יגבה קרקעות מהלקוחות שלא כדין, על מה מוכח אם כן, שבין לרבי מאיר ובין לחכמים חיישינן לקנוניה, חוששים לקנוניה בין המלווה ללווה, ולא כדברי רבי לזר שסבר שבאופן שהלווה מודה בחובו, מחזירים שטר שיש בו שיעבוד נכסים, ולא חוששים שעשו המלווה והלווה קנוניה ביניהם. מקשה הגמרא מדוע לאל נאמר שמהברייתא קשה על דברי רבי אלעזר קושייה אחת והני תרתהו, בגרסת רשי היא והני תרתה מלהווה, הרי ישנן שתי קושיות מהברייתא על רבי אלעזר, א' בביור שיטת רבי מאיר, האם בשטר שאין בו אחריות נכסים גובה מנכסים בני חורין או שאינו גובה כלל, ב' בביור שיטת רבי מאיר וחכמים, בשטר שראוי לגבייה מלקוחות והלווה מודה שלא פרה את חובו, האם חוששים לפירעון וקנוניה, או אין חוששים? מיישבת הגמרא לעולם, אין אילו שתי קושיות, אלא קושייה אחת הוא. קושייה אחת, כלומר, משום דחד טעמו. שני הדינים שאמר רבי אלעזר לא כדברי הברייתא, נאמרו מחמת טעם אחד. ולכן שייך לומר שקשה עליו קושייה אחת. והיינו, דמשום דכאמר רבי אלעזר, בגלל שאמר רבי אלעזר בביור המשנה שמחלוקת רבי מאיר וחכמים היא באופן שאין חייב מודה, שאין הלווה מודה בחובו אלא טוען שהשטר מזויף, ומחלוקת התנאים היא, האם מחזירים למלווה שטר שאין בו אחריות נכסים? משום כך, הוא מתרץ אחי. הוא מתרץ כך של רבי מאיר אין גובים כלל בשטר הזה, אלא מחזירים את השטר למלווה רק כדי לצור על פלי צלוחיתו. שהרי אם גובים בשטר הזה, מדוע יחזיר למלווה? הרי הלווה מכחיש את ההלוואה, ומדוע נאמין למלווה יותר משנאמין ללווה? ולא כדברי הברייתא של רבי מאיר גובה בשטר זה מקרקעות בני חורין, וכיוון שאמר המחלוקת בשאין חייב מודה, הוא צריך רבי אלעזר לסיים, אבל כשחייב מודה, דברי הכל יחזיר. ולבאר שהטעם שיחזיר הוא משום שאין חוששים שמא החוב נפרע וההודעה היא לצורך קנוניה. וגם זה לא כדברי הברייתא הסוברת שחוששים לפירעון ולקנוניה. וכיוון שכל מהלך הדברים הוא משורש אחד, שתי הקושיות הן כקושייה אחת. לאחר פירוט הקושייה על דברי רבי אלעזר, מפרטת הגמרא את הקושיות מהברייתא על דברי שמואל. מה שנאמר תיופתא זה שמואל בתרתי, שיש שתי קושיות על שמואל, הכוונה, חדה קושייה אחת, יש להקשות על שמואל כרבי אלעזר. כמו שקשה על רבי אלעזר דהה, שהרי שמואל מוקי מתניתין מבאר את מחלוקת רבי מאיר וחכמים במשנה, באופן שאין חייב מודה, שאין הלווה מודה בחובו, הוא כדברי רבי אלעזר, ואילו בדברי הברייתא מבואר, שמחלוקת רבי מאיר וחכמים היא בשטר שאין בו אחריות נכסים, והלווה מודה שלא נפרע החוב. וחדה, בקושייה נוספת יש להקשות על שמואל. מעדה אמר שמואל, מה שאומר שמואל לקמן בדף תזיין עמוד ב', מצא שטר הקנאה בשוק, יחזיר לבעלים, יחזיר למלווה, ואפילו אם אין הלווה מודה. ושמואל נוקט שטר הקנאה, משום שבאופן זה אין לחשוש שמה כתב ללוות ולא לווה, כיוון שבשעת כתיבת השטר, זכה המלווה בחוב ובשיעבוד הקרקעות. והיינו משום דלוך הישנן לפיראון. לכן מחזירים את זה לבעלים, למלווה. כיוון שאם היה לווה פורע את חובו, היה מוודא שהמלווה קרא את השטר בכדי שלא יגבה ממנו שוב בשטר הזה. ויש להקשות תיופתה, קושיה חמורה מדקתן יחי ממה שנאמר בברייתא שבשטר שנכתב בו, שנכסה הלווה משועבדים לפיראון החוב, בין לרבי מאיר ובין לחכמים, אף על פי ששניהם מודים שהחוב אינו פרוע, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, לא למלווה ולא ללווה, מחשש שמה כבר נפרע החוב ותהיה גבייה נוספת שלא כדין. על מה חיישינה לפיראון? חוששים לפיראון בשטר שנפל, ואפילו כשהלווה מודה שלא פרע את חובו, וכל שכנחה, כאן בדינו של שמואל, זה לא מודה הלווה, שהרי הוא אינו לפנינו שיוכל להודות, דחיישינה לפיראון, שיש לחשו שם הפרה הלווה את חובו, ומידו נפל השטר, והחזרת השטר למלווה תגרום לגבייה שלא כדין. ולמסקנת הסוגיה, נשארה הגמרא בכך שמברייתא ישנן שתי קושיות על דברי שמואל ומחמת קנה לפסוק הלכה כדבריו שלא חוששים לפיראון, כך אומר הריף. אבל הרמב"ן דחה את דברי הריף משום שקושיות הגמרא הם רק אם שמואל סובר כאביי, אבל אם שמואל סובר כרבסי, כמפואר בגמרא לעיל בדף י"ג עמוד א', שמשנתנו מדברת בחייו מודה ובשטר שאינו שטר הקנאה ולא יחזיר משום חשש כתב ללוות ולא לווה, אין להקשות עליו מהברייתא כמפואר במהלך דברי הגמרא לעיל בדף י"ג עמוד א', אלא כותב הרמב"ן שמכל מקום אין הלכה כשמואל. דנה הגמרא בטעם דברי חכמים ששטר שלא נכתב בו שיעבוד נכסי הלווה ראוי לגבות מהקרקעות שנמכרו ללקוחות. אמר שמואל, מה טעמה יהודי רבנן? מה טעמם של חכמים שסברו שאף אם לא נכתב בשטר שהלווה משעבד את נכסיו לפיראון החוב, המלווה יכול לגבות מהם ואין זה הפסד ללקוחות? משום דסברי אחריות טעות סופרו. מה שלא נכתב בשטר שהלווה משעבד את נכסיו לפיראון החוב ומחמת טעות הסופר שישמית מי לכתוב דבר זה, בוודאי שההלוואה הייתה רק על מנת שישתעבדו נכסי הלווה לצורך פיראון החוב. משום שאין אדם נותן מממונו לאחר ללא ערבות מספקת. וכתבו הרשב"א, הריטב"א והר"ן שדברי שמואל הם גם באופן שלא הוזכר כלל עניין השיעבוד בזמן כתיבת השטר, מפני שגם באופן זה על הסופר לכותבה, שהרי ודאי לא התרצה המלווה להלוות מעותיו ללא שיעבוד הנכסים. מקשה הגמרא, אמר לרב הבריטאי לרבי דיברבין, ומי אמר שמואל, אחי בכי סבר שמואל שאחריות טעות סופר? ואמר שמואל, שבח שפר ושיעבוד צריך להימלך, סופר הכותב שטר מחר צריך להימלך במוכר ולשואלו האם הוא משעבד את נכסיו למחירה הזו, שאם יבוא בעל חובו ויטרוף בחובו מהלוקח את הקרקע הנמכרת, יגבה הלוקח מהמוכר את הקרן ואת השבח שהשביח בה לפני גביית הבעל חוב, וכן האם ישתעבד לפצותו מהשפר, כלומר מהעידית שבנכסיו. ואם לא הסכים לכך המוכר, לא יכתוב הסופר שיעבוד זה בשטר, משום שיש מוכרים שאין משתעבדים כלל לפצות את הלוקח אם הבעל חוב גבה ממנו את הקרקע, ויש שמשתעבדים לשלם את הקרן אבל אינם משתעבדים לשלם את השבח, ויש שמשתעבדים לקרן ולשבח אבל אינם מתחייבים לפרוע מעידית אלא מהבינונית. ואומר הריטב"א שדין זה שצריך הסופר להימלך במוכר הוא גם באופן שאמר המוכר לסופר שיכתוב שטר בכל זכות ובכל ליפוי שבעולם. אבל אם כבר התחייב המוכר ללוקח בשעת המכר לשעבד את נכסיו, אין צריך הסופר להימלך במוכר אם לא חזר בו. שכיוון שעל דעת זה נעשתה המכירה, אם חוזר בו המוכר, הרי בטל המכר. מוכח אם כן, ששמואל סבר שלא תולים את השמטת השיעבוד מהשטר בטעות של הסופר. שהרי מבואר בדין הזה שאפשר שנשאל המוכר על כך, ולא רצה לשעבד עצמו לזה. מברר את הגמרא, לימה מן דאמר ה, לא אמר ה. אולי האמורה שאמר בשם שמואל את הסברה הזו של אחריות טעות סופר, הוא אינו האמורה שאמר בשם שמואל את הדין. שצריך הסופר להימלך במוכר קודם כתיבת שיעבוד שבח ושפר בשטר, אלא דינים אלו נאמרו על ידי שני המוראים שחולקים בשיטת שמואל. והריטב"א מסביר את כוונת הגמרא, אולי ייתכן ששמואל אמר את סברת אחריות טעות סופר כביור לשיטת חכמים, אבל הוא לא סובר כך אלא סבר כדבריו לגבי חיוב הסופר להימלך במוכר. ישבת הגמרא לא קשי, אין סתירה בדברי שמואל משום שהמקרים הם שונים. כאן בשטר הלוואה דלא יאיבין אשזו זה בכדי, דברי שמואל שאמר סברה זו של אחריות טעות סופר נאמרו בשטר הלוואה, ואין לאדם רווח בהלוואת מעות, לכך אינו מלווה את מעותיו ללא שיעבוד נכסי הלווה לפיראון החוב, ואף אם לא נכתב השיעבוד בשטר אין להסתפק בדבר, אלא ודאי הייתה הלוואה על דעת כן. ואילו כאן, הדין שצריך הסופר להימלך במוכר קודם כתיבת שבח, שפר ושיעבוד בשטר, מדובר במקח וממכר, שבזה אין השיעבוד מוכרח משום דעה ודין יש דזלה וינרה ליומי. ייתכן שאדם יקנה קרקע, גם אם יש ספק על המחירה שתהיה רק לזמן קצר, וייתכן שלאחר יום אחד יגבו אותה ממנו. וטעם הדבר הוא, משום שייתכן ולא יטרפוה ממנו כלל, ואפילו אם יטרפוה ממנו, אפשר ויהיה זה רק לאחר זמן מרובה, ובתוך הזמן הזה הוא יאכל פירות הרבה מן הקרקע. ואין זו זריקת מעות ללא תועלת. ולכן צריך הסופר להימלך במוכר, האם ברצונו לשעבד את נכסיו ללוקח, ואם כן, באיזה שיעבוד. מביאה הגמרא ראיה לזה ששמואל מחלק בין שטר הלוואה לשטר מקח וממכר. בסברה זו לחלק בין ההלוואה שלו באחריות לקניית קרקע שלו באחריות, היא כהי, כמו המעשה דאבו הבראי, זווין עיליתה מאחתי, קנה קרקע מעולה מאחותו, ואתה בעל חוב, הגיע בעל חוב של המוכרת, וטרפה מיני, טרף את הקרקע מאבו הבראי, כיוון שהייתה הקרקע משועבדת לפיראון החוב, אתה לקמי דמר שמואל, בא אבו הבראי לפני שמואל וטבע את אחותו שתחזיר לו את דמי הקרקע, שנטרפה מחמת החוב שלה. אמר לי, שאל שמואל את אבו הבראי, כתבה לך, האם כתבה לך אחותך בשטר המחירה אחריות נכסים, שתגבה מנכסיה במקרה שיגבו ממך את הקרקע מחמת חוף שלה? אמר לי, אמר אבו הבראי לשמואל, לא, לא נכתב בשטר אחריות נכסים. אמר לי שמואל לאבו הבאי, אם כן, אם לא נכתב שיעבוד בשטר, זי לשלמה, לך לשלום. ואין מה לדון בתביעה הזו, שהרי לא נכתב בשטר שהמוכרת שיעבדה את נכסיה למקרה שיגבו ממך את הקרקע הזו, ומחלה בכך על התביעה הזו. אמר לאבו הבראי לשמואל, ואמר הוא דאמר, אחריות ההוא צופרו, והרי אתה הוא זה שפירשת את שיטת חכמים ששטר שלא נכתב בו אחריות נכסים ראוי לגבייה, משום שאחריות ההוא צופרו, אם זה לא נכתב בשטר, השטר הוא כן עם אחריות נכסים, רק הסופר טעה בכך שלא כתב זאת, ומשום כך למרות שלא נכתב בשטר שנכסי הלווה משועבדים לפיראון החוב, המלווה גובה מהלקוחות, כיוון שאין אדם מלווה את ממונו ללא שיעבוד נכסים כנגד, ואם כן גם במחירה יש לומר שאין אדם מוציא מעותיו על קרקע, אם אין נכסי המוכר משועבדים למקרה שיגבו ממנו את הקרקע מחמת חוף של המוכר. אמר להישיב שמואל לאבו הבריאי, הני מי לדברים אלו שאמרתי שאחריות טעות סופר, הם רק בשטרי הלוואה. לפי שאין למלווה רווח בהלוואת המעות, ואין אדם מוציא את מעותיו לחינם אם יכול להגיע לו הפסד מזה. לכך תולים לומר שההלוואה הייתה באחריות, ורק מחמת טעות של הסופר לא נכתבה אחריות בשטר. אבל בשטרי מקח וממכר שיש לה לוקח הנאה בהוצאת המעות, שהרי אוכל פירות על זמן הגבייה, לא, לא אומרים את הסברה הזו, משום דאבי דיניש דזבי נערה ליומי. אדם עשוי לקנות קרקע בספק שהקנייה היא ליום אחד, וכמו שביארנו, ולכך אפשר שיסכים הלוקח למחירה, אף אם אין המוכר משעבד את קרקעותיו לטובתו. אגב, הדינים הללו של גביית קרקעות מלקוחות על ידי בעלי חוף של המוכרים, מביאה הגמרא קובץ דינים בעניין שיעבוד קרקעות. אמר אביי, ראובן שמחר שדה לשמעון באחריות, שאם יטרפו את הקרקע משמעון ישלם לו. כיוון שהגבייה היא על ידי בעל חוף, צריך שתהיה אחריות כתובה בשטר, ואם אינה כתובה בשטר, אין נכסה המוכר משועבדים כלל. אבל אם הגבייה מהלוקח הייתה על ידי נגזל, הלוקח גובה את דמי הקרקע מהמוכר, אף אם לא נכתב בשטר אחריות נכסים. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, שיעבוד צריך להימלך. אז אם כן, אמר אביי, ראובן שמחר שדה לשמעון באחריות, שאם יטרפו הקרקע משמעון ישלם לו, ובא בעל חוב דירי ראובן וקטר יפלי, טרף את הקרקע מיני משמעון, מחמת שהייתה משועבדת לפיראון החוב, דינה הוא הדינו. נכון על פי דין, דאזיל ראובן ומשתה דינה בעדי, שיכול ראובן ללכת ולהתדיין עם הבעל חוב, כדי למנוע ממנו לטרוף את הקרקע ולטעון כנגדו שהחוב פרוע, או שמעכב את החוב כנגד תביעה אחרת שיש לו על הבעל חוב. ובמסכת כתובות בדף צדי בית עמוד בית כותב רשי, שיכול המוכר לטעון כנגד הבעל חוב שאינו פורע לו מחמת חוב אחר שיש לו עליו, או שטובעו שבועה שלא פרע לו את חובו. ולא מצי אמר לי, לא יכול הבעל חוב לומר למוכר, לא בעל דברים דידיית. כיוון שאיני גובה את הקרקע ממך אלא מהקונה, ממילא הלוקח, הקונה, הוא הבעל דבר, ורק הוא יכול לטעון עליי בבית דין. אם יש לך עליי תביעה אחרת, עליך לטבוע אותי בבית דין. לא יכול הבעל חוב לומר כך למוכר, משום דאמר לי, אומר המוכר לבעל חוב, דמפקת מיני, עליי דידי הדר. מה שתוציא ממנו, מן הקונה, הוא יחזור אליי. כלומר, אם תטרוף את הקרקע מהלוקח, הוא יחזור ויגבה ממני את דמיה, כיוון שהמחירה הייתה באחריות, ומשום כך, גם אני בעל דבר, להידיין מולך. איקה דאמרי, יש אומרים, אפילו אם מחירת הקרקעות הייתה שלו באחריות נמי, גם כן יכול המוכר לבוא ולהידיין עם הבעל חוב, למרות שאין הלוקח יכול לתבוע ממנו את דמי הקרקע. משום דאמר לי, אומר המוכר לבעל חוב, לא ניחה לי דלהבי שמעון תרעומת עליי. לא נוח לי שיהיה לשמעון הקונה תרעומת עליי שמכרתי לו קרקע שבעל חובי עומד לטרוף את הקרקע. שואלים התוספות בדיבור המתחיל דינה הוא, מה נפקא מינה, האם ראובן טוען כנגד הבעל חוב או כנגד שמעון הקונה? הרי בית דין טוענים ללוקח את כל הטענות שהמוכר היה יכול לטעון. ואין לומר שהנפקא מינה היא באופן שהעדים קרובים למוכר או ללוקח, כיוון שבאופן זה אין העדים מעידים עבור שניהם, כיוון שהם צד בדבר. תרצים התוספות שהנפקא מינה הוא באופן שאמר שמעון אין לי עדים או ראיה, שאינו יכול לחזור ולהביא עדים או ראיה. אבל ראובן יכול להביאם. בעוד נפקא מינה כתבו התוספות, באופן שבעל חוב מחויב שבועה דאורייתא לראובן, שהוא יכול לגלגל עליו שבועה דאורייתא, ואילו שמעון שאין לו גלגול שבועה יכול להשביעו רק שבועת אסת מדרבנן שהיא פחות חמורה. עוד נפקא מינה באופן שראובן פיקח ובעל דברים יותר משמעון שיכול לבוא ולטעון בבית הדין, ועוד נפקא מינה שאין הבעל חוב מעיז פניו בפני ראובן לתבוע שלא כדין כמו שמעיז בפני שמעון, מפני שראובן שהוא הלווה יודע שהחוב פרוע, ואילו שמעון אינו יודע. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין שיעבוד קרקעות, ואמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות, ולאחר המכירה יצאו עליה עסיקין, יצאו עוררין הטוענים לבעלות על הקרקע ואומרים שלנו היא, ורוצה הלוקח לחזור בו מהמכירה. אם עד שלא יחזיק בה, אם רוצה הלוקח לחזור בו קודם שגמר את קניין החזקה בקרקע, יכול לחזור בו הלוקח, משום שעדיין לא נתן מעות ולא עשה חזקה. ותוסות מבארים שכל זמן שלא יחזיק הלוקח בקרקע לא גמר בדעתו לקנותה, אבל מי שיחזיק בה הלוקח אינו יכול לחזור בו אחרי שכבר קנה את הקרקע, ואף שלא שילם עליה לא יכול לחזור בו, כי אין דמיה אלא לחוב עליו. ואמר לי, אומר המוכר ללוקח, חיית דקית רי סברת וקיבלת, סק מלא קשרים, כלומר דבר רק מתוכן, הסכמת וקיבלת על עצמך, והיינו שראית את השדה בשעה שהחזקת בה והסכמת לקנותה כמות שהיא, ללא בירור נוסף, האם יש עליה ערר או לא. שואלת הגמרא, מאימתי אבי החזקה? מהו הזמן בו נחשב שהלוקח החזיק בקרקע ושוב אינו יכול לחזור בו מחמת העירור שיצא על השדה? משיבה הגמרא, מקידאי שמצרי. מזמן שתיקן הקונה את גבולות השדה והגביעם, שבזה מורה שגמר בדעתו לקנות את השדה. מביאה הגמרא דעה אחרת בדין הזה, ואיקא דאמרי, אפילו אם המכירה הייתה באחריות, שאם יטרפו המערערים מן הלוקח יחזור על המוכר שמחרה לו באחריות, נמי גם כן אין הלוקח יכול לחזור על המוכר, מחמת הערר אם כבר תיקן את מיצרי השדה, ואינו יכול לומר למוכר, הרי לאחר שיקבו ממני את הקרקע יחזור לתבוע ממך את דמיה, אם כן כבר עכשיו העקב את המעות בידי. הוא לא יכול לומר זאת משום דאמר להמוכר ללוקח, אך ותרפח, הראה לי את שטר בית הדין, שכתבו לך בית הדין שהמערערים רשאים לגבות ממך את השדה, ואז אשלם לך, כלומר אם יעמידוך המערערים לדין ויסקו בדין ויוציאו את השדה מתחת ידך, אז בדין הוא שתבטל את המקח, אבל אם אין זה אלא רק ירור באלמה, אינני חושש לערר הזה, ואינני מעוניין בביטול המקח. אגב, דברי הגמרא בקביעת קרקעות מלקוחות האם חוזרים על המוכר, דנה הגמרא בדינים נוספים בתביעת הלוקח על המוכר. איתמר נאמר, המוכר שדה לחברו ואפילו שלא באחריות ונמצאת שאינה שלו, שאין השדה של המוכר אלא גזולה הייתה בידו ובא נגזל וטרף מהלוקח את הקרקע עם השבח שהיא השביחה הלוקח, כגון שהלוקח זיבל את הקרקע או בנה בגדר, נחלקו המוראים על מה חייב המוכר לשלם ללוקח. רב אמר, יש לו מעות, חייב המוכר לשלם ללוקח את דמי הקרקע שנלקחה על ידי הנגזל, כיוון שהמחירה בתהילה למפריעה ונמצאה שנתן הלוקח למוכר מעות בתורת הלוואה, ויש לו שבח, וכמו כן חייב לשלם את השבח שהשביחה השדה לאחר המכירה, כיוון שגם זה נטרף על ידי הנגזל מחמת גזלת המוכר. ולמרות שבזה לא שייך לומר שהמעות כהלוואה שהרי לא שילם את דמי השבח למוכר, בכל זאת חייב המוכר להחזירם ללוקח, משום שהמוכר קיבל אחריות על הקרקע וחייב את עצמו גם בזה. ולמרות שבשעת המכר לא היה השבח קיים ולא שילם על כך הלוקח, אפשר להתחייב גם בדבר שאין חיובו מעיקר הדין, אומר הרשב"א. ולמרות שלא הוזכר כלל אחריות בשטר, הרי לדעת רב אחריות טעות סופר, והמוכר התחייב לפצותו, אם יטרפו ממנו את הקרקע גם בלא שנכתבה אחריות בשטר. ושמואל אמר, אומנם מעות יש לו, חייב המוכר לשלם ללוקח את דמי הקרקע שנלקחה על ידי הנגזל, אבל שבח אין לו, אינו חייב לשלם את דמי השבח שהשביחה השדה לאחר המכירה. ובעל המאור ביאר שרב לשיטתו שאחריות טעות סופר, ולכן חלה אחריות גם על השבח, אבל שמואל סובר שבמכירה אחריות לאו טעות סופר, אלא שכאן טרף הנגזל ונמצא שמעולם לא הייתה מכירה, ולכך המעות יש לו, משום שהמעות הם כמעות הלוואה שהרי המקח בטל למפרע, וזה שיחק לגבי המעות שנתן במקח ולא לגבי השבח שלא נתן את המעות. דנה הגמרא בביור דברי שמואל, באו מיני מרבונה, שאלו את רבונה, ויש גרסה, באו מיני מרב יהודה, באופן שפירש לו המוכר ללוקח בשעת המכירה שיחזיר לו אף את דמי השבח, מהו? האם חייב המוכר לשלם את דמי השבח ללוקח או שאינו חייב? בדדי הספק הם, האם טעם הזה שמואל, מה ששמואל פתר את המוכר מלשלם ללוקח את דמי השבח, הוא משום שלא פירש ללוקח שישלם לו, אף שפחה, אף את דמי השבח, ואחה במכירה זו הפירש לה, הרי פירש המוכר שישלם אף את דמי השבח וחייב, או דילמה או שמה, טעם הזה שמואל, שפתר את המוכר מלשלם שבח, הוא מכיוון, דלית לשאין לו למוכר קרקע, נמצא שהמקח בטל והמעות ששילם הלוקח עבור הקרקע הם כהלוואה, וכשמחזיר המוכר ללוקח את דמי הקרקע שנתן בתוספת דמי השבח, הרי זה מחזיק כריבית. זה נראה כריבית מכיוון שהמוכר מחזיר ללוקח יותר ממה שקיבל ממנו. אמר לישיב רבונה לאלו ששאלו אותו, אם תנאי זה מועיל לחייב את המוכר לשלם ללוקח גם את דמי השבח. ולאחר מכן הוא חזר והשיב לב. אין התנאי הזה מועיל לחייב את המוכר בדמי השבח משום שנראה כריבית, בטעם שחזר בו. ומשום שדבר זה היה רפוי בידו, כלומר שלא היה ברור לו מהי סברתו של שמואל. מביאה הגמרא הכרעה בספק הזה בדברי שמואל. איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל בשמו של שמואל לוקח התובע ממוכר את דמי הקרקע והשבח שלקח ממנו הנגזל שהוא הבעלים של הקרקע. מעות יש לו, שבח אין לו. המוכר חייב לשלם ללוקח את דמי הקרקע, אבל שבח אין לו, אין המוכר חייב לשלם את דמי השבח שהשביחה השדה לאחר המכירה. ואף על פי שפירש לו המוכר ללוקח את השבח, לא מועיל התנאי הזה לחייב את המוכר לשלם ללוקח את דמי השבח. מראה רב נחמן, מה היא טעמה? מהו הטעם שאין המוכר חייב לשלם ללוקח את דמי השבח למרות התנאי? כיוון דקרקע אין לו למוכר, והדמים הם הלוואה, על כן, כאשר הוא מחזיר ללוקח את דמי המכר שקיבל עם תוספת של דמי השבח, הרי זה נראה כאילו שכר מעותיו עומד ונוטל ללוקח, דהיינו ריבית תמורת הלוואת מעותיו למוכר. כל ריבית עניינה שכר המתנת מעות, כלומר הלווה מוסיף למלווה תשלום עבור זה שמעותיו של המלווה המתינו והיו אצלו. כאמור בגמרא לקמן בדף סמך ג' עמוד ב'. ומביא רב המשנה שמשמע ממנה, שלוקח גובה גם שבח כשטרף הנגזל. הייתי ורבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן, שנינו במשנה במסרת גיטין בדף ממחה עמוד ב', אין מוציאים קרקעות לצורך תשלום דמי אכילת פירות, ולצורך תשלום דמי שבח קרקעות, כפי שיבואר בהמשך דברי הגמרא, ולצורך תשלום דמי מזונות האישה והבנות שהתחייב הבעל בכתובה לשלם לאחר מיטתו עד שינשאו לאחרים, לכל התשלומים הללו אין מוציאים מנכסים משועבדים שביד הלקוחות, מפני תיקון העולם, מחשש שימנעו בני אדם לקנות שדות, שהרי אין קצבת הוצאות מזון האישה והבנות ידועה, ואין קול על דמי הפירות והשבח, והרוצה לקנות קרקע יחשוש שמא יגבו ממנו בעתיד את הקרקע לצורך ההוצאות הללו. אמנם מלווה גובה מנכסים שנמכרו כיוון שסכום ההלוואה ידוע, ויכולים הלקוחות להימנע מלקנות את הקרקעות האחרונות שנשארו ללווה. לכך תקנו שאין גובים לצורך תשלומים אלו מקרקעות שביד הלקוחות. מדייק רבה מדברי המשנה, מי משבדי אודה לא מפקינן, מנכסים שביד הלקוחות אין מוציאים לצורך הוצאות אלו. מבני חורין מפקינן, אבל מנכסים שביד החייב עצמו גובים לצורך תשלומים אלו. וקטן אימיה, ונאמר אם כן במשנה שגובים קרקע לצורך תשלום דמי שבח קרקעות. ולכאורה מה אליו, האם אין משנה זו עוסקת בלוקח מגזלן ובא נגזל וטרף את הקרקע שלו מהלוקח, וחזר הלוקח על המוכר ותובע גם את השבח, ושלא כדברי שמול שסבר שלעולם אין המוכר מתחייב ללוקח את דמי השבח אם נטרפה השדה על ידי נגזל. מיישבת הגמרא ואומרת לא, המשנה אינה עוסקת באופן שנגזל טורף את הקרקע מהלוקח, אלא עוסקת המשנה בבעל חוף שטורף את הקרקע מהלוקח, ובאופן זה מודה שמואל שאם שיאבד המוכר את עצמו גובה הלוקח ממנו אף את דמי השבח. וכדבריו לאל בדף י' עמוד א', שבח, שפר ושיאבוד צריך להימלך, ואם הסכים המוכר הרי הוא משועבד אף לתשלומי השבח. מקשה הגמרא, היא אם המשנה עוסקת בבעל חוף שטורף את הקרקע מהלוקח, אם הרישא יש לעיין בתחילת דברי המשנה שנאמר בה אין מוציאים נכסים שביד לקוחות לאכילת פירות, והבינה הגמרא שמדובר באופן שהשדה נטרפה מהלוקח כשהיא מלאה פירות גמורים. אבל בפירות שאינם גמורים אין להם דין פירות אלא דין שבח, ולכן אף על פי שגובה אותם הבעל חוב לא רצתה הגמרא בסמוך להעמיד בזה את המשנה, אומרים הרשב"א והר"ן. אומרת הגמרא, והיא אם המשנה עוסקת בבעל חוב שגבה שדה בעל חוב מאית לפירה, וכי בעל חוב שטורף מהלקוחות גובה אף פירות שנמצאים ביד הלקוחות, ואמר שמואל בעל חוב גובה מהלקוחות את הקרקע עם השבח, ומה שבעל חוב גובה גם את השבח היינו משום שחכמים חיזקו את שיעבודו של המלווה בכדי שלא תינול דלת בפני לווים, ומטעם זה אין הבעל חוב משלם ללוקח אפילו תוצאותיו. ומשמע שבח, אין שבח גובה הבעל חוב מהלקוחות, אבל פירות לא, אינו גובה מן הלקוחות. משום כך מכריחה הגמרא אלא פשיט הפשוט שדין זה של גבייה של פירות הוא בגוזל ונגזל, באופן שנגזלה הקרקע עם פירות ונמכרה כך ללוקח, והחלם הלוקח וגבה ממנו הנגזל את דמי הפירות שנגזלו ממנו. ובאופן זה אין הנגזל משלם ללוקח כלום על הפירות, שהרי אין כאן הוצאות. או שהלוקח גידל את הפירות מעצמו וגבה ממנו הנגזל את דמי הפירות, מחמת שטוען שקרקע שלו היא שהשביחה. ואומנם את דמי הפירות שכנגד מה שהוציא הלוקח משלם לו הנגזל כדין יורד לשדה חברו שלו ברשות, אבל את דמי הפירות העודפים על דמי היציאה, על דמי ההוצאות, תובע הלוקח מהמוכר. וחוזר הלוקח ותובע מהמוכר את דמי הפירות. ומדירי שם ממה שתחילת המשנה עוסקת בגוזל ונגזל, אם כן הסיפה של המשנה נמי גם כן עוסקת בגוזל ונגזל. וכגון שהמוכר גזל שדה משובחת ומחרה ללוקח, או שהשביחה הלוקח וגבה נגזל את הקרקע עם השבח, ומבואר במשנה שחוזר הלוקח וגובה מהמוכר את דמי השבח מנכסים שברשות המוכר, ולא מנכסים שנמכרו ללקוחות אחרים. מוכח אם כן, ששייך דין שבח גם בלוקח מגזלן, ולא כדברי רב נחמן בדעת שמואל. לוחה הגמרא ואומרת מי דהיריה, וכי יש הכרח להעמיד את שני חלקי המשנה באותו המקרה? שמה, אקדאיתא ואקדאיתא. הרישא של המשנה עוסקת בלוקח מן הגזלן שהנגזל גובה פירות, והסיפא של המשנה עוסקת בלוקח מן הלווה שהמלווה גובה שבח. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת במה המשנה עוסקת. מקשה הגמרא, איך ניתן לבאר במשנה שהרישא בעניין אכילת פירות עוסקת בנגזל הטורפת הקרקע, ואילו המשך המשנה עוסקת בשבח קרקעות הטריפה היא על ידי בעל חוב של המוכר, ועל אותה נהיה אחי ורי בברייתא שנאמרה על משנה זו מבואר באופן אחר. שהרי נאמר בברייתא מה שמוציאים לשבח קרקעות, שנאמר במשנה כיצד, הרי שגזל שדה מחברו והרי יוצא מתחת ידו, כשהוא גובה, הרי הוא גובה את הקרן אף מנכסים משועבדים, ואילו את השבח גובה רק מנכסים בני חורין. מברר את הגמרא היחידה, מבאיזה מקרה עוסקת הברייתא? היא לימה כדי קטני, אם נאמר שהמקרה הוא כפשטות לשון הברייתא, והיינו שלא מחרה הגזלן, אלא אחר שטרפו מהגזלן עצמו, הוא בא וגובה את שדהו, והרי אפשר לומר כן. משום דגזלן ממן גבי, ממי הוא גובה ומדוע יגבה? הרי הקרקע שטרפו ממנו הייתה גזולה בידו ולא שילם עליה כלום. אלא לו, האם אין מדובר כגון שגזל שדה מחברו ומחרה הגזלן לאחר והשביחה הלוקח, ובא נגזל והוציאה מתחת יד הלוקח, וחוזר הלוקח ותובע מהמוכר את דמי הקרקע והשבח. ועל דין זה מבואר בברייתא שגובה השבח מנכסים בני חורין, אם כן מפורש, שלא כדברי שמואל, שהרי שמואל סבר שלעולם אין הלוקח, גובה מהמוכר את דמי השבח שגבה ממנו הנגזל. ואילו הברייתא פרשה את דין המשנה שהלוקח גובה מהמוכר את דמי השבח. מיישבת הגמרא, אמר לרב נחמן לרב עליו תירוצק המתרצת, מאחר ונדחקת בביאור דברי הברייתא להגיעה ולבערה שלא כלשונה הפשוטה, תריצנמי בבעל חוב, אפשר להוסיף ולבערה את הברייתא, שאין כוונתה לנגזל, אלא לבעל חוב הטורף את הקרקע מהלוקח. כלומר, אף שנאמר בברייתא שגזל שדה ומחרה, מכל מקום יש לומר שלשון הברייתא משובש והמדובר בבעל חוב. ולמרות שמבואר במשנה שהיו למוכר נכסים ברשותו בשעה שמחר את השדה הראשונה, שהרי נאמר במשנה שחוזר הלוקח וגובה ממשועבדים, אין המלווה גובה אותם כיוון שמדובר באופן שהשתעבדה לו שדה זו בפויטיקי, ואינו גובה אלא את אותה השדה, כי השדה הזו בלבד היא זו שהשתעבדה לו. כך תוספות בדיבור המתחיל, טריץ נמי בבעל חוב. מביאה הגמרא קושייה נוספת מהברייתא על דברי שמואל, תשמע, מביאה הגמרא ראיה מתחילת דברי הברייתא מבארת את דברי המשנה. לאכילת פירות שנאמר במשנה כיצד, הרי שגזל שדה מחברו והרי יוצאה מתחת ידו, כשהוא גובה הרי הוא גובה את הקרן אף מנכסים משועבדים ודמי הפירות, הוא גובה רק מנכסים בני חורין. מברר את הגמרא היחידה מבאיזה מקרה עוסקת הברייתא, אילי מה כדי קטני, אם נאמר שהמקרה הוא כפשט הלשון של הברייתא, והיינו שהגזלן בא וגובה את שדהו, הרי אין לומר כך. משום שגזלן ממן גבי, ממי הוא גובה, מדוע יגבה? הרי הקרקע גזולה בידו ולא שילם עליה. אלא לו, האם אין מדובר כגון שגזל שדה מחברו ומחרה הגזלן לאחר, והשביחה הלוקח ונעשו בקרקע פירות גמורים, ובא נגזל והוציא הכל מתחת יד הלוקח, על זה מבואר בברייתא, שחוזר הלוקח וגובה מהמוכר את דמי הקרקע והפירות. והרי לדעת שמואל, כשם שאין הלוקח גובה שבח מהמוכר, כך אינו גובה פירות. שהרי טעמו במה שאינו נוטל שבח, זה משום שנראה כריבית אם יטול מהמוכר יותר ממה ששילם על הקרקע, וסברה זו שייכת גם אם יטול דמי פירות, אומר הרשב"א. מיישבת הגמרא אמר רב אחא במאי עסקינן, משנתנו עוסקת באופן שהנגזל עצמו בא לתבוע את הקרקע מהגזלן, ומה שתובע דמי הקרקע ולא את הקרקע עצמה, היינו כגון שגזל שדה מחברו מלאה פירות, ואכל הגזלן את הפירות וחפר בבורות שכינו מערות וקלקל את הקרקע, ונמצאת הקרקע פחותה מערכה של שעת הגזילה, ותובע הנגזל את מה שהפסיד הגזלן בקרקע. אז אם בא נגזל לגבות את דמי הקרן, גובה אותם אף מנכסים משועבדים, כיוון שהלקוחות ידעו שייתכן שהקרקע שנשארה ביד המוכר, תימצא גזולה ויחזרו לגבות מהם את קלקוליה. אבל כשבא נגזל לגבות את דמי הפירות, גובה אותם רק מנכסים בני חורין, כיוון שאין קול על סכום זה, ואין הלקוחות הבאים יודעים להיזהר מהגבייה מחמת תביעה של פירות. מבארת הגמרא באופן נוסף את דברי הברייתא, רבא בר אבונא אמר שמדובר באופן שהנגזל עצמו בא לתבוע את הקרקע מהגזלן, ומה שתובע את דמי הקרקע ולא את הקרקע עצמה, היינו כגון שנטלו המסיקין, גזלנים אקום שנטלו את הקרקע מהגזלן מחמתו. ואומר רשי שכיוון שנטילת המסיקים הייתה מחמת הגזלן, לכך הוא חייב בהשבת הקרקע. ומה הכוונה מחמת הגזלן? שנטלו המסיקים מחמת הגזלן, מבואר בפרק הגוזל במסכת בבא קמא בדף קט"ז עמוד ב', כגון ששמע מבית המלך שמבקשים לגזול שדות והראה להם על קרקע זו, או שגויים אנסו אותו להראות לו את שדותיו והראה להם גם את השדה הזו בין שדותיו. ומבואר בדברי המשנה שם שמדובר באופן שלא נטלו המסיקין את כל שדות העיר, שהרי אם נטלו את כל שדות העיר, הרי זה מכוח מכת מדינה, ופטור מלשלם אל הנגזל. אז אם כן, רבא בר אבונא אמר, מדובר באופן שהנגזל עצמו בא לתבוע את הקרקע מהגזלן, ומה שתובע את דמי הקרקע ולא את הקרקע עצמה, היינו כיון שנטלו המסיקין, גזלנים אקום נטלו את הקרקע מהגזלן מחמתו, ואי אפשר לנגזל לגבות את הקרקע עצמה, שהרי הקרקע ביד המסיקין, על כן חייב הגזלן להעמיד לו שדה אחרת. ומשום כך בא נגזל לגבות מהגזלן את דמי הקרן, גובה אותם אף מנכסים משועבדים, ככל מלווה בשטר. אבל כשבא נגזל לגבות את דמי הפעירות, גובה אותם רק מנכסים בני חורין כמלווה על פה, שאין לכל. מפרטת הגמרא מדוע רבא ורבא בר אבונא לא ביירו את הברייתא האחד כביורו של האחר. אומרת הגמרא, רבא שהעמיד את הברייתא שהנגזל גובה ממשועבדים ולא גובה את הקרקע שנגזלה ממנו, באופן שהגזלן חפר בורות שכין ומערות בקרקע ואכל את הפירות, לא אמר בביור דברי הברייתא כרבא בר אבונא שהעמיד באופן שהקרקע שנגזלה נתלה על ידי מסיקין, משום שהלשון הרי יוצא מתחת ידו שנאמר בברייתא על הקרקע, בדין המשמע יוצאת על פי דין, כלומר שהקרקע יוצאת מידי מישהי בידו, בדין, ולא שיצא על ידי מסיקין שלא כדין. ורבא בר אבונא שהעמיד את הברייתא באופן שהקרקע הגזולה נתלה על ידי מסיקין, לא אמר בביור דברי הברייתא כרבא שהעמיד באופן שהגזלן חפר בורות שכינו מערות בקרקע ואכל את הפירות, משום שלשון הרי יוצא מתחת ידו שנאמרה בברייתא, בעין המשמע, יוצאה כפי שנגזלה משמע, כלומר שיצא מתחת ידי הגזלן על ידי המסיקין בשלימותה כפי שהייתה בשעת הגזילה. בביאה הגמרא תירוץ נוסף לתרץ לברייתא כדברי שמואל, רבא שאמר לצדדין קטני. שני דינים נאמרו בברייתא כלפי שני גובים שונים, והיינו כגון שגזל שדה מחברו מלאה פירות ואכל הגזלן את הפירות ומחר את השדה לאחר, ובא נגזל לתבוע את הקרקע, ובאופן זה הרי יוצאה בעינה מתחת ידי הלוקח בדין. כשבא הלוקח לגבות מהמוכר את דמי הקרן מחמת שהנגזל טרף ממנו את הקרקע הגזולה, הרי הוא גובה מנכסים משועבדים כדין מלווה בשטר שיש לו קול. כשבא הנגזל לגבות מהגזלן את דמי הפירות שנאכלו על ידו, הרי הוא גובה מנכסים בני חורין כדין גביית פירות שאינם נגבים מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם. והוא גובה זאת כשיהיו לו נכסים, שהרי אם יש לגזלן נכסים, אין הלוקח גובה ממשועבדים, כיוון שאומרים לו, אנחנו לך מקום לגבות ממנו, אומר הריטב"א. מקשה הגמרא בין לרבא בין לרבא בר אבונא שהעמידו את הברייתא באופן שהנגזל בא לגבות את הקרקע, אלא שאינו יכול ליטול את הקרקע בעין, ולכן גובה את דמיה ממשועבדים, הרי חוב הגזלן מחמת גזלה הוא כמלווה על פה הוא, שהרי אין לנגזל שטר על תביעתו מהגזלן, ומלווה על פה אינו גובה מנכסים משועבדים, כיוון שמחמת חסרון השטר, לא יצא קול על החיוב ולא ידוע לקוחות להיזהר מלקנות קרקעות של הלווה, וכמו כן לא ידוע לקוחות של גזלן זה להיזהר מלקנות ממנו קרקעות, מחמת שעלולים לגבותה מהם עבור תשלום הקרקע הגזולה. תרץ לגמרא אחא במאי עסקינן דין הברייתא נאמר באופן כשעמד הגזלן בדין ונתחייב להחזיר לנגזל את הקרקע, ומחמת פסק דין זה יש קול על חיובו ונחשב כמלווה בשטר. ועד ארזבין ולאחר מכן מחר את קרקעותיו ללקוחות, ובדינו שיגבו מהם כיוון שידעו על חיובו של המוכר, והיה להם להיזהר מלקנות קרקעות שלו שעלולים להיגבות מהם מחמת הקרקע הגזולה. מקשה הגמרא, יחי, מדובר באופן שהעמיד הנגזל את הגזלן בדין, ונתחייב הגזלן לשלם את דמי הקרקע לנגזל, הרי הגזלה הייתה קרקע עם פירות, ומסתבר שהחיוב בבית הדין היה על קרקע ופירות. אם כן, פירות נמי, גם על חיוב הפירות יצא קול, וידעו לקוחות להיזהר מלקנות קרקעות, גם כשיעור חיוב הפירות, והרי זה גם כן כחוב הכתוב בשטר, ומדוע אין הנגזל גובה אף את דמי הפירות מנכסים משועבדים. תרץ לגמרא, מדובר כשעמד הגזלן בדין על הקרן, על דמי הקרקע, ויצא קול על חיובם, ולכך הם גובים אף מנכסים משועבדים. ולא עמד בדין על דמי הפירות ולא יצא עליהם קול. ומשום כך, הם אינם נגבים מנכסים משועבדים. מקשה הגמרא, ומהי פסקה? מהו החילוק שראה תנא לחלק בין שתי התביעות ולהעמיד שהגזלן תובע את הנגזל בדין רק על דמי הקרקע ולא על דמי הפירות? תרץ לגמרא, סתמא דמילתא, רגילות בני אדם היא, כי תבע איניש קרנה תבע ברישה. כאשר נגזל תובע את הגזלן על גזילת קרקע עם פירות, ראשית הוא תובע את דמי הקרקע, ורק לאחר מכן הוא תובע גם את דמי הפירות, ומשום כך יוצא קול על גזילת הקרקע ולא על גזילת הפירות. חוזרת הגמרא להקשות על דברי שמואל שלוקח מגזלן אינו תובע מהמוכר דמי השבח שגבה ממנו הנגזל. מקשה הגמרא וכי סבר שמואל שלוקח מגזלן שגבה ממנו הנגזל את הקרקע עם השבח, והרי הוא חוזר על המוכר. לית לשפחה אינו גובה את דמי השבח מהמוכר? ואמר לי שמואל רב חינן לברשילת, הורה לו שמואל רב חינן לברשילת שהיה סופר, אם אתה כותב שטר מחר, קודם המחירה, אם לך תבקש את הסכמת המוכר, וכתוב בשטר שהמוכר משתאבד שאם יקבו את הקרקע מהלוקח, הוא יפצה אותו משופרה, מהחלק הטוב שבנכסיו יחזיר לו מלבד דמי הקרקע, אף שפחה ופיירי, גם את דמי השבח שהיא השביחה, הקרקע ביד הלוקח ואת דמי הפירות שצמחו ביד הלוקח. ומברר את הגמרא במאי, באיזה גבייה מלוקח אמר שמואל את דבריו, היא בבעל חוב שגובה את הקרקע מחמת חובו, מעית לפיירה? וכי שמואל סובר שבעל חוב שגובה את הקרקע מחמת חובו, גובה גם את הפירות שישנם בקרקע? ואמר שמואל, הרי שמואל אמר בעל חוב שבא לגבות מהלוקח את הקרקע משועבדת לחובו, גובה את השבח, מדייק את הגמרא מדבריו שבח, הנה דמי השבח גובה הבעל חוב, אבל את הפירות לא, אין הבעל חוב גובה מהלוקח. ואם כן אין להעמיד את הוראת שמואל רב חינן לברשילת בלוקח מלווה, ועל כן מכריחה הגמרא אל עליו בלוקח מגזלן, על כורחנו יש לפרש שמדובר, בלוקח בקנה את הקרקע מגזלן שבה נגזל ונטל את הקרקע עם הפירות שהיו בה, וחזר הלוקח לגבות את דמי מקחו מידי המוכר. ועל מקרה זה הורה שמואל שיש לכתוב בשטר שהמוכר משתאבד אף על דמי השבח והפירות. ולא כמו שביאר רב נחמן בדברי שמואל לעיל, שלעולם אין הלוקח חוזר על המוכר לגבות ממנו דמי השבח שנטל ממנו הנגזל. וגם אם פירש המוכר לנגזל שיפצה אותו על דמי השבח, הוא לא נוטל ממנו את זה. והיינו מחמת מה שנתבהר לעיל בדף י' עמוד ב', ששמואל חשש בזה למחזיק הריבית, כיוון שדמי המחר חוזרים כפיראון הלוואה עם תוספת מחמת הפירות שלא שולמו בשעת המחר. תרץ לגמרא, אמר רב יוסף, לעולם מדובר בלוקח מגזלן, ובכל זאת הורה שמואל לכתוב בשטר שהמוכר מתחייב לשלם ללוקח את דמי הקרקע והפירות, ולא חשש לכך שנראה כריבית, משום שאחה במאי הסקינן דברי שמואל נאמרו, כגון שיש לו למוכר קרקע אחרת ובא פורע את התשלום ואינו מחזיר ללוקח מעות. ומחמת זה אין התשלום הנוסף נראה כריבית, משום שאין משלם לו מעות ולא ניכר שמחזיר המוכר ללוקח יותר מדמי המחר. בקשה הגמרא, אמר לאבא אלי רב יוסף, אם החשש הוא מחמת איסור ריבית, מה מועיל שפיראון נעשה על ידי קרקע, וכי מותר ללוות שאה בשאה במקום שיש לו קרקע? וכי בכל הלוואת שאה בשאה שאסרו חכמים משום ריבית, יועיל פיראון בקרקע להימנע מאיסור ריבית? בהלכות ריבית נאמר איסור להלוות שאה חיטים כנגד שאה חיטים, ולמרות שלכאורה אין בזה ריבית, שרי הפיראון הוא שאה כפי שהייתה הלוואה, אף על פי כן גזרו בזה חכמים, כיוון שאם התייקרו דמי החיטים בזמן שבין ההלוואה לפיראון, נמצא שהדמי פיראון הם יותר מדמי הלוואה, כאמור במשנה לקמן בדף ע"ה עמוד א'. אז ממילא מה מועיל שיש פה קרקע? תרץ לגמרא, אמר לרב יוסף לאביי, התם שם בדין איסור הלוואה שאה בשאה מדובר בהלוואה ממש, ולכן אף אם יש לו קרקע זה לא פותר את האיסור ריבית. יש בזה משום איסור ריבית, אבל אחר כאן בדין תביעת הלוקח מהמוכר לדמי השבח שגבה ממנו הנגזל, הרי זה סביני, זה מחר מתחילתו. דהיינו שמתחילתו לא ניתן הכסף לשם הלוואה, ובאופן זה לא גזרו חכמים, משום שאינו דומה להלוואה צעה בשעה. איקה דאמרי, יש שהעמידו את תירוץ הגמרא באופן אחר. אמר רב יוסף, אחא במאי עסקינן, דברי שמואל נאמרו, בחגון שקנו מידו. שמואל אמר את הוראתו לרב חינן לברשילת, באופן שבשעת המחר התחייב המוכר בקניין ללוקח שיתן לו את השבח. ובאופן זה אין חשש ריבית בגביית דמי השבח מהמוכר, משום שהוא התחייב לזה כבר בשעת המחר, קודם לזמן של שכר המתנת המעות. ומה שהוא צריכו להימלך במוכר, האם בדעתו להשתאבד, הרי סתם קניין עומד לכתיבה, היינו משום שדווקא בהקנעת דבר שנמצא בעין, אומרים שסתם קניין עומד לכתיבה, שמחמת הרצון לכתוב, אוסיף המוכר את הקניין, אבל בדבר שאינו בעין, לא אומרים שמקנה בעין יפה לצורך כתיבה. כך תוספות בדיבור המתחיל כגון. מקשה הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף, רבו, אם החשש הוא מחמת איסור ריבית, מה מועיל שעשו קניין עם המוכר על התשלום הזה, וכי מותר ללוות שאה בשאה במקום שקנו מידו? וכי בכל הלוואת שאה בשאה שאסרו חכמים משום ריבית יועיל קניין עם הלווה שישלם בשאה, בכדי להימנע מאיסור ריבית שבהלוואת שאה בשאה? אמר לי, תירץ רב יוסף לאביי, התם שם בדין איסור הלוואת שאה בשאה מדובר בהלוואה ממש, ולכך אף אם עשו קניין גזרו חכמים משום איסור ריבית. באחה, אבל כאן מדובר בזביני, במחר. באופן זה, כשעשה קניין לא גזרו חכמים איסור הלוואת שאה בשאה. חוזרת הגמרא לבאר את דברי שמואל שהובאו במהלך הסוגיה לגבי גביית המלווה מלקוחות של הלווה. גופה, אומרת הגמרא, אמר שמואל, בעל חוב הבא לגבות את חובו מקרקעות שמחר הלווה לאחרים, מלבד מה שגובה את עצם הקרקע, הוא גובה אף את השבח שהשביח הלוקח בקרקע. בדברי שמואל שבעל חוב גובה את השבח מהלוקח, היינו באופן שהלווה כתב למלווה שהוא משעבד לו את כל מה שיקנה אחר כך. וכשגובה הבעל חוב, הרי הוא גובה חצי מהשבח, אבל אם לא כתב לו דאיקני, אין הבעל חוב גובה כלל מהשבח, הוא עם מסקנת הגמרא, במסכת בבא בתרא בדף קנון זין. כך אומר הרמב"ן, והרשב"א הוסיף לבאר, שמאחר ואם לבא משניים ואחר כך קנה קרקע, הקרקע משתעבדת לשניהם בשווה, כיוון שלכל אחד ישנו שיעבוד על חצי מן הקרקע, כמו כן גם במקרה זה אין השיעבוד, אלא על חצי השבח. מוכיחה הגמרא כדברי שמואל, אמר רבא, תעיד אביא לך ראיה לדברי שמואל, שכך כותב לו מוכר ללוקח, בנוסח האחריות שבשטר המכר, אנא איקום, אני המוכר אעמוד לסייע לך, ואשפי ועד קי, ואמרק זביני אילן אינון ועמליון ושבחיון, ואשקיט כל עירור שייצא על השדה, ואתהר לגמרי אותה מכל עירור כנגד הבעלות עליה. בהתחייבות זוהי על הקרקע, על ההוצאות שיהיו לך מחמתה, ועל השבח שתשביח השדה, ואיקום קדמך וצבי זביני דנן. והתייצב לפניך וענקי קניין זה, כלומר מה שיתבעו ממך בין מהקרקע, בין מההוצאות שיהיו לך בקרקע ובין מהשבח שבה. עליי להוכיח את בעלותך עליהם, ואם יגבו אותם ממך, עליי לשלם לך את ההפסד. וקביל עלוי, וקיבלתי עליי התחייבות זו. מוכח אם כן כדברי שמואל שמחמת התחייבות המוכר לשלם ללוקח את מי השבח שיגבו ממנו, משום כך הבעל חוב גובה את השבח. שואלת הגמרא, אמר לרבי ברבי לרב האלה מעתה, אם הטעם שהמוכר חייב לשלם ללוקח את מי השבח, ומה שהתחייב לו על כך בשטר המחר, אם כן בנתינת מתנה דלא כתיב ליחי, שאין כותבים בשטר את הנוסח הזה, ולא התחייב הנותן לשלם למקבל את השבח, אך הנמי דלא תריף שפחה, וכי באמת הדין הוא שלא יגבה ממנו הבעל חוב את השבח? בשאלת הגמרא הייתה כלפי השבח, אבל את עצם הקרקע פשוט שגובה הבעל חוב, כיוון שהייתה משועבדת לו קודם לנתינת המתנה. משיבה הגמרא, אמר לישיב רבא לרבי ברבי, אין, אמת הוא, שבעל חוב אינו גובה את השבח ממקבל מתנה, כיוון שאינו יכול לחזור על הנותן לתבוע את דמי השבח, שהרי לא כתב לו הנותן אחריות על השבח. ומה שבעל חוב אינו גובה שבח ממקבל המתנה, אינו דווקא בשבח שהשביח המקבל, אבל שבח שבא ממעילה בלי תורח והוצאה של המקבל, כן גובה הבעל חוב. כך אומר הריף. חזר רבי ברבי ויקשה לרבא, וכי יפה וחזק כוח מתנה ממכר, שבעל חוב גובה שבח מלוקח מהקונה ולא ממקבל המתנה? אמר לרבא לרבי ברבי, אין, אכן, יפה ויפה, שמאחר ואינו חוזר על הנותן לגבות את השבח, משום כך לא יגבה ממנו הבעל חוב את השבח, שהרי בהשבחת המקבל לא הפסיד הבעל חוב ולא כלום. ורק את הקרקע עצמה גובה הבעל חוב, שהוא אומר ללוקח, למה קנית אותה ומאיכן נגבה את חובי? אבל מלוקח שיכול לחזור ולגבות את דמי השבח מהמוכר, גובה בעל חוב אף את השבח. ואילו הריטב"א ביאר ששאלת הגמרא הייתה, וכי מצינו בעלמא שיפה כוחו של מקבל יותר מכוחו של מוכר? ואומנם מצינו לגבי מוכר בור ודות בחצירו, כאמור במסכת בבא בתרא בדף עין א', שלא מכר את הדרך, ואילו במתנה נאמר שנותן בעין יפה הוא נותן, ונתן לו גם את הדרך, אבל זהו כלפי עין יפה, אבל לא לגבי כוח הקניין. השיבה הגמרא, שכמו שיפה כוח המתנה בשאר דברים בעלמא, כך יפה כוחו לעניין גביית השבח על ידי בעל חוב. מביאה הגמרא הוכחה נוספת לדברי שמואל. אמר רב נחמן, המתנית מסייע ללמר שמואל, יש ברייתא שמבואר בה כדברי שמואל שבעל חוב הגובה את חובו מקרקעות שביד הלקוחות גובה גם את השבח. והוא נחב רין מוקים לה במילה אחרינה, ואילו רב אונה מעמיד ברייתא זו באופן אחר, ולשיטתו אין להביא ממנה ראיה לדברי שמואל. דתניה, שנינו בברייתא, המוכר שדה לחברו באחריות, והרי יוצא מתחת ידו של הלוקח מחמת גביית הבעל חוב, כשהוא גובה, כשחוזר הלוקח לגבות מהמוכר את דמי הקרקע ושפחה, גובה את דמי הקרן, אף מנכסים משועבדים שנמכרו ללקוחות אחרים, ואת דמי השבח גובה מנכסים בני חורים שביד המוכר. אם כן מוכרח שהבעל חוב גובה את השבח מהלוקח, ולכך חוזר הלוקח לתבוע את דמי השבח מהמוכר. ואונה חברין מוקים לה במילה אחריני, אבל רב אונה מעמיד את הברייתא הזו באופן אחר, והיינו בלוקח מגזלן. ובא הנגזל וגבה את חובו עם השבח, ובאופן זה ודאי גובה הנגזל מהלוקח אף את דמי השבח, כיוון שהוא טוען, הרי אשבח, כלומר השבח הוא מהקרקע שלי, והרי בדין הוא שהקבנו עם הקרקע, מה שאין כן בבעל חוב שזוכה בקרקע רק בזמן הגבייה, אין לו שייכות לשבח שהשביח בה הלוקח מזמן הקנייה עד זמן הגבייה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בכדי לדון בדין זה של שמואל שבעל חוב גובה את השבח מהלקוחות. תניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, המוכר שדה לחברו והשביחה, ובא בעל חוב וטרפה מיד הלוקח, כשהוא גובה, כשהלוקח חוזר לגבות את דמי השבח של הקרקע, אם דמי השבח הם יותר על דמי היציאה שהוציא בכדי להשביח את הקרקע, נוטל הלוקח את דמי השבח מבעל הקרקע, מהמוכר, כיוון שעודף זה אינו חלק מהקרקע משועבדת לפירעון החוב, ונמצא שהלוקח פרה עבור המוכר חלק מחובו וטובעו עבור זה, בדמי היציאה נוטל הלוקח מבעל חוב, כיוון שמעיקר הדין אין לו לבעל חוב לגבות את השבח, שהרי חלק זה לא היה משועבד לו, וצריך להחזיר ללוקח את מה שהוציא עבור השבחת השדה. ואם היציאה יתירה על דמי השבח, אין לו, אין הלוקח נוטל אלא דמי הוצאה בשיעור שבח מבעל חוב. וכמו שנתבהר שמאחר ומעיקר הדין אין לו לבעל חוב לגבות את השבח, שהרי חלק זה לא היה משועבד לו, עליו להחזיר ללוקח את מה שהוציא עבור השבחת השדה. אלא שאין הבעל חוב חייב לשלם יותר משווי השבח שנטל בפועל. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו, בדף י' במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבנן, האם בשטר הלוואה שאין בו אחריות יכול לקבות ממשועבדים ומדוע? שאלה שנייה, האם בשטר מכר שאין בו אחריות יכול לקבות ממשועבדים ומדוע? שאלה שלישית, ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות, ובא בעל חוב של ראובן לקבותה. האם יכול ראובן לטעון בבית הדין כנגד הבעל חוב ומדוע? שאלה רביעית, המוכר שדה שלא באחריות, ובא הבעל חוב לקבותה, האם המוכר יכול לטעון כנגד הבעל חוב ומדוע? שאלה חמישית, מהו דייש המצרי? שיטותיהם של רשי והתוספות, והשאלה האחרונה על דף י' המוכר שדה לחברו והתנה לוקח, שאם יטרפו ממנו יקבל את השבח מהמוכר, ונמצאת שאינה שלו לשמואל, האם יקבל את השבח? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף י' במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה יומית קביעותא, שתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות, של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, ותהא נשמתם צרורה בצרור החיים.
בדרך ארץ ולמיקרו ולמישנו וללימוד בדרך ארץ ולמה זו ישרית זוי נביאים שבשומעים
אוחזים אנו במסכת נדרים פרק ו' משנה י' החותמת את הפרק. הנודר מן הכרוב אסור באיספרגוס מן כרוב, כיוון שגם הוא כלול בשם הכללי כרוב, אבל הנודר מן האיספרגוס מותר בכרוב, כיוון ששאר מיני הכרוב אינם כלולים בשם הפרטי איספרגוס. הנודר מן הגריסים מיני קטניות או גרגירי חיטה השבורים או התכונים בתחינה גסה אסור לו לאכול מן המקפא. תבשיל סמיך המכיל גריסים, כיוון שאף לאחר שהגריסים נתונים בתוך התבשיל, הם נקראים גריסים, ורבי יוסי מתיר לפי שתבשיל נקרא מקפה של גריסים, אבל הנודר מן המקפה לדברי הכל מותר בגריסים שאינם בתוך המקפה, כיוון שאינם נקראים מקפה. הנודר מן המקפה אסור בשום אף שאינו בתוך המקפה, כיוון שהדרך ליתן שום בכל סוגי המקפה, בכל סוגי התפשילים כדי להטעימן, ונמצא שהשום הוא חלק מן המקפה. ורבי יוסי מתיר, כיוון שלדעתו כוונת הנודר לאסור עצמו רק מהתפשיל הקרוי מקפה, אבל הנודר מן השום לדברי הכל מותר במקפה אף על פי שיש בתוכה שום. הנודר מן הדשים אסור בה שישין, פסולת של הדשים, כיוון שאף הם נקראים הדשים, ורבי יוסי מתיר, כיוון שלדעתו אינם בכלל הדשים. אבל הנודר מן השישים לדברי הכל מותר בה הדשים, כיוון שהדשים רגילים בוודאי אינם נקראים השישים. האומר קונם חיטה חיטים, שאיני תואם אסור בהם בחיטים, בין שעשן קמח, בין שעשן פת. האומר קונם גריס גריסים, שאיני תואם אסור בהם בגריסים, בין כאשר הם חיים, בין כאשר הם מבושלים. רבי יהודה אומר, האומר קונם גריס או חיטה שאיני תואם בלשון יחיד, מותר לו לחוס, ללעוס, כלומר לאכול אותם חיים, ואינו נאסר אלא בגריסים מבושלים או בפת. חתמנו את הפרק השישי במסכת נדרים, והולכים אנו מחיל אל חיל. ומתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת נדרים, מסכת נדרים פרק ז' משנה א'. המשנה דנה בסוגי מאכל שנאסרים על אדם הנודר מן הירק. אומרת המשנה, הנודר מן הירק שאסר על עצמו ירק מותר בדלויים לפי שאינם ירק אלא פרי האדמה. ורבי עקיבא אוסר כי לדעתו הדלויים הם בכלל ירק. אמרו לו לרבי עקיבא, והלא אומר אדם לשלוחו, קח לי ירק מן השוק. ואם השליח אינו מוצא ירקות אלא דלויים, הוא חוזר למשלחו ואומר לו, מצאתי אלא דלויים, האם לקנותם? מכך שאינו קונה מיד אלא נמלח במשלחו, מוכח שאין הדלויים בכלל ירק. אמר להם רבי עקיבא, כן הדבר, צודקים אתם? וכך בדיוק יעשה השליח, אבל עד הרבה משם ראיה לדבריי, שכן אם לא מצא השליח אלא קטניות, או שמה אומר לו, לא מצאתי אלא קטנית? האם כך הוא אומר למשלחו? בוודאי שלא. מה ההבדל? אלא שהדלויים בכלל ירק ולכך הוא נמלח עליהם, וקטניות אינם בכלל ירק, ולכך אינו נמלח עליהם כלל. הוראה אחרונה של המשנה, ואסור הנודר מן הירק בפול המצרי כשהוא לח, מכיוון שהוא בכלל ירק. ומותר הוא ביבש, שאין היבש בכלל ירק. זו המשנה היומית שלנו, בכלל אנו חותמים בסייעת הדשמי הנקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי ג' באדר שני תף של פי ד', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הנקית את תלמוד תורתנו ודפינו היומי, על דף י' ד', במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור המעליה בכל מיני דמיתה, מחר יום חמישי, ד' באדר שני תף של פי ד', ונלמד דף תתוו, במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד, ולעולמי עולמי. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה ומיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.